שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא מנזר החיות ציון בעין כרם. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. מנזר החיות ציון קשור בדמותו של אלפונס רטיסבון ואחיו תיאודור. אלפונס נולד בצרפת בשנת 1814 כבן למשפחה יהודית עשירה ומיוחסת. סבו היה שר הכספים בחצרו של לואי ה-16. הוא למד משפטים בפריז ומבחינת השקפתו הדתית היה אתאיס. כשהיה בן 13 התנצר אחיו תיאודור ואף הפך לכומר. משפחתו ראתה בו בוגד. בגיל 28 הגיע אלפונס לרומא ומישהו נתן לו מדליה עם דמותה של מריה, מדליה שיחסו לה מעשי ניסים. רטיסבון, למרות שלעג למדליה, הסכים לענוד אותה. ברומא ביקר בכנסיית סנט אנדריה דלה פרטה, ושם היה עד לחיזיון בו נגלתה לו מריה, ובבת אחת הפך לנוצרי, ויותר מאוחר גם מוסמך לכמורה. גם אותו החרימה משפחתו. בשנת 1843, כשנה לאחר התנצרותו, סייע לאחיו להקים את מסדר החיות ציון. בשנת 1855 העביר רטיסבון את מסדר החיות ציון לירושלים, ובשנת 1856 בנה את מנזר החיות ציון על הוויה דלורוזה ליד קשת העקה אומו. את המנזר בעין כרם הקים רטיסבון עבור מסדר החיות ציון כדי שישמש בית עבור יתומות נוצריות מרוניות מלבנון. כאמור, רטיסבון הקים בירושלים גם בית ספר ובית יתומות בעיר העתיקה, וכן את מנזר רטיסבון, בית הספר ובית היתומים ברחוב שמואל הנגיד. הוא סיפר בזיכרונותיו כי בשנת 1861 ביקר בעין כרם והתפלל אל מריה, וראה קשת שצידה האחד היה על המעיין וצידה השני על הגבעה. ואז מרים אמרה, כאן יהיה הבית לילדי ישראל. זה היה בשבילו עוד וסימן, כי עליו לרכוש את הגבעה ולהקים עליה בית יתומות. סיפור הקנייה כפי שהוא ניסי, גם הוא ניסי, ולפיו כדי לקנות את הקרקע בעין כרם, צריך היה לקבל את ברכתו של האיש העשיר בכפר, חנה קרלו. ללא תיווכו אי אפשר להוציא את הקנייה אל הפועל. חנה קרלו דרש 200,000 פרנק, שהיה סכום עצום. רטיסבון התייעץ עם ידידו הערבי הנוצרי טאנוס, ועלה גייס ערבי מלבנון בשם מתיאס ברהום. ברהום, בעזרת קשריו, הביא מכתב המלצה מנפחה של ירושלים, שמשמעותו הייתה שאם חנה קרלו לא יתפשר עם רטיסבון, יקבל ברהום את הקרקע חינם. לבסוף נמכרה הקרקע ב-70,000 פרנק לברהום שמכר אותה לרטיסבון ללא רווח. בשנת 1865 נחנך בית היתמות וכן הוקמו בכפר בית ספר לבנים ובנות ומרפאה. היתמות הובאו מלבנון והיו שרידות של הטבח שערכו הדרוזים בנוצרים המרונים. וכך כתב רטיסבון ביומנו, ציטוט: מספר עצום של ילדים יתומים ונזושים הציפו את הדרכים. יצרנו קשר עם האחות ג'לאז מביירות וביקשנו ממנה שתשלח אלינו כמה עשרות מילדים אלה. סוף ציטוט. בבית גרו 50 ילדות, עליהם 8 נזירות, ובשנת 1881 היו בבית 60 ילדות ו10 נזירות. בשנת 1883 נבנה בית חדש ואז גדל מספר הילדות, והמוסד קיבל גם בנות ממקומות אחרים ולאו דווקא מלבנון, ואפילו יתומות יהודיות התגוררו בו. בשנת 1884 נחנכה הכנסייה במקום, כנסייה פשוטה. על הקיר מוצגות 14 התחנות כמו בכנסיות קתוליות אחרות, על גבי פאנלים אותם עיצבה היהודייה מוד פרידלנד, שגרה בכפר והייתה מיודדת עם הנזירות. על הקירות גם דמותם של משה ואליהו, המוזכרים ביחד בברית החדשה. ציטוט: ומקד ששת ימים לקח לו יהושע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדד על הר גבוה, וישתנה לעיניהם, ויזהירו פניו כשמש, ובגדיו כאור הלבינו, והנה נראו אליהם משה ואליהו, והם מדברים איתו. לפי מתי יוזיין 1-3. במרכז השטח, ביתו של רטיסבון, בו התגורר לפחות פעם אחת בשבוע. בשאר הזמן גר במנזר שבמרכז העיר. כיום משמש הבית כעין מוזיאון על קורות חייו ומציג גם את חפציו האישיים. רוב שטח המנזר הוא גינה עם אזורי ישיבה והתרגעות תוך צפייה בנוף הנפלא של הרי ירושלים הנראה מן הגן. אפשר לראות בגן גם שתי בריכות אגירה של מים גדולות ששימשו להשקיית הגן. במתחם גם בית קברות קטן, בו קבור גם רטיסבון, שנפטר ב-6/5/1884. על הקבר פסלה של מריה, ועליו כתוב, הו מרים, זכרי את ילדך, שנכבש באהבתך המתוקה ומעוללת. על הקבר מדליון, ובו צלב החובק תשליב של האותיות A ו-M, אלפונס ומרים. סביב הצלב, זר קוצים והכתובת בלטינית ושכנתי בציון. תחת המדליון שמו של האב רטיסבון ותאריך פטירתו. רוב הקברים הם של נזירות שפעלו במנזר במאה ה-20. הקברים כולם אחידים. באמצע הקיר המערבי נישה ובה שמות הנזירים והנזירות שפעלו במנזר ונפטרו מיום הקמתו. במרכז ישנה גלוסקמה שמונחת כאן באופן סמלי בלבד. ליד רטיסבון קבורים נזירים ממנזר רטיסבון בעיר שהובאו לכאן. כן קבורות כאן שלוש יהודיות מומרות, מריון רייך, סוניה גרינברג ורינה גפטמן, שחברו למנזרים הנוצריים בעיר העתיקה ובמותם נקברו כאן. קבור כאן גם הילד יוחנן יעקב סכונפלד, בן של הולנדים נוצרים פרוטסטנטים שגרו ליד המנזר. הילד בן השמונה נהרג בתאונה בשנת 1969. כיום המקום משמש כמנזר ובו שני סוגי נזירות. אלה שיוצרות מגע עם העולם החיצון וכאלה שלא, ומבלות את זמנם בהגות ובתפילה. בשנת 1948 נסגר בית היתמות עם הניתוק מהאוכלוסייה הערבית, ובמקום הוקם בית הערכה. עד כאן.